קודם כל אני רוצה להגיד תודה על הנדיבות, על תרגול לדנה ועל התמיכה שלכם בזה שגלגל הדרמה ימשיך לנוע. הנושא של הריטריט, כמו שאנחנו יודעים, זה האחזויות ואי האחזויות, וזה בהחלט נושא שמעורר הרבה שאלות. אז אני אנסה עוד קצת היום לענות על השאלות, אז בעצם זה סוג של שיחת המשך מהשיחה הקודמת, ויש מצב שמה שאני אגיד בחלקו יענה על השאלות, ובחלקו ייצור שאלות חדשות. אז זה טריק שאנחנו עושים בסוף ריטריט בשביל לגרום לכם לבוא פעם הבאה. אני רוצה להתחיל בסיפור על מישהו שכמו ענת הפינדיקה, גם כן היה לו הרבה, אבל הוא תרגל אי-האחזות ממש עד רמה של שהיה מאסטר בזה, וזה המלך ג'אנקה, שגם כן הכתובים מספרים עליו שהוא היה מאוד מאוד מעורב בענייני הממלכה, והיה לו ארמון גדול למלא פאר ונכסים ורכוש וזהב וכסף. ויום אחד הארמון עלה באש, ממש נשרף כלי, והוא עמד והסתכל על הארמון העולה באש בשלווה מוחלטת. כל האנשים שסביבו התרוצצו בסטרס ובבהלה ובפניקה וניסו להציל, ורק הוא בעל הארמון ובעל הנכסים ובעל הרכוש. הוא היה היחידי שלא היה בסטרס, ששלוותו לא הופרע. כך שאנחנו רואים שזה לא כמה או מה שיש לנו שגורם להיאחז. אז מה זה כן? היאחזות זאת תנועה בתודעה. כשהתודעה שקטה ונקייה, גם אם יש לנו הרבה וגם אם יש לנו מעט, אנחנו נשארים יציבים כשיש, ואנחנו נשארים יציבים כשאין. עוד מסופר על אותו מקרה של המלך ג'אנקה והארמון שעלה באש, שהייתה שם לצידי הארמון חייתה אז קבוצה של סדויים. סדויים זה קדושים הודים כאלה שכל מה שיש להם בחיים זה מעט מאוד, איזה כסות למותניים, איזה קערת אוכל, איזה מקל מדהים. וכשהארמון התחיל לעלות באש, הם כולם רצו לנסות להציל את מעט החפצים שהיו להם. כך שזו דוגמה לכך שיכול להיות שיהיה לנו מעט מאוד. והתנועה שבתודעה שנאחזת היא לא תלויה בכמה הרבה יש לנו או כמה מעט יש לנו. וגם השחרור של התנועה של התודעה, התנועה בתודעה שנאחזת, גם השחרור לא תלוי בכמה הרבה יש לנו וכמה, או כמה מעט. אז לחלקכם זה בוודאי good news, שאתם, אם החלטתם שאתם חוזרים הביתה ומפזרים את כל הרכוש ומפטרים מהכל, אז אתם לא חייבים. למעשה, אני רוצה לספר לכם על השנים שחייתי באשרם בארצות הברית, שהיה לנו מעט מאוד. חייתי בחדר, בשנים הראשונות חייתי בחדר של מיטות קומתיים של כ-60 בנות, ביחד באותו חדר. אז גם לא היה מקום, גם ככה שאם היו חפצים, היינו נאלצים להיפטר מהם. חוץ מבגדים, לא היה לנו הרבה. שנים מאוחר יותר, היה דבר אחד שהצטערתי, שפיזרתי, ששחררתי, וזה הקסטות של המוזיקת רגי שהייתה לי. ויחד עם זה, אפשר היה להיאחז בעיפרון. היה לי עיפרון כזה, איך קוראים לזה, עיפרון מכני. אוהבתי אותו. היה לי שאל למדיטציה שהביאו לי מאוד חברים שנסו לטייב. שאל שהלך לי, ישב איתי הרבה, הרבה בקרים, בארבע בבוקר, והרבה לילות, ישבתי ישר לזה, היה ספוג בהרבה מדיטציה. עד היום יש לי אותו. זה לא כל כך משנה במה אנחנו נחזים, או ממה אנחנו מרפים. כל עוד אנחנו מרפים. הבודה או המסורת מקטלגים את כל סוגי ההיחזויות השונות והמגוונות והיצירתיות שלנו לארבע קבוצות עיקריות. אז אני אעבור עליהם בקצרה ותראו אם אתם מזהים עם משהו מזה או שלכם יש היחזויות ייחודיות שהבודה לא שמע עליהם. אז האחזות אחת היא האחזות אחת מאוד מאוד פופולרית בחברה הישראלית זה האחזות בדעות, באמונות, בהשקפות, בעקרונות, באידיאולוגיות וזה אנחנו, וזה כמובן אבל אנושי ואוניברסלי, אנחנו יכולים לראות את זה ברמה הקטנה הזוגית, אנחנו יכולים לראות את זה עד הרמה המדינית ומדינות שיוצאות למלחמה על רקע של דעות שונות והשקפות שונות. לא חשוב כל כך אם אנחנו צודקים או טועים, וכשאנחנו נאחזים באיזושהי דעה, אלא יותר חשוב לראות שמידת היחזות שלנו, כמידת היחזות ככה מידת הסדר. זה לא שיש בעיה עם זה שיש דעות, תאמינו לי, מי שמכירה אותי, יש לי דעה על כל דבר. השאלה, כמה אנחנו נאחזים בדעה הזאת, וכמה אנחנו גמישים לדבר. וממילא אנחנו רואים, שאנחנו, אם נסתכל אחורה על החיים שלנו, אנחנו כל הזמן משנים את דעותינו. אז זה נראה קצת אפילו טיפשי להיחס במשהו שאנחנו כבר יודעים מניסיון שמשהו ישתנה. אולי לא מיד, אולי לא בנוכחות הבני זוג, דווקא שם אנחנו נוטים להתבצר, דווקא שם אנחנו מעדיפים להיות צודקים אבל סובלים, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שזה משהו שהוא מאוד מאוד משתנה. פשוט לא חרם. זה כמובן מאוד מאוד מובן לנו ברמה האינטלקטואלית. אין צורך להכביר מילים, אבל דווקא באמת בחיים, מהאנשים הכי קרובים לנו, אם זה אנשים קרובים בעבודה או חברים, אנחנו יכולים מאוד להטיף שכל אדם זכאי או ראוי שכן לו דעה משלו. אבל איך שכשזה מגיע לתוך הזוגיות שלנו אנחנו קצת פחות ליברליים. והרבה פעמים אנחנו מעדיפים להרגיש צודקים ולחוש נפרדים מאשר לחוש את הקרבה ואת האינטימיות כשאנחנו מבטרים על הדעה שלנו ומבטרים ויכולים לראות מעבר לדעות המנגדות שלפעמים יש. יחזות נוספת שהמסורת מונה זה יחזות בטכניקות, בהרגעים, בריטואלים, בטקסים. בעיקר מדובר כאן על הצמדות בצורה החיצונית ולפעמים העדפה לצורה החיצונית על פני המהות. מתן חשיבות לצורה על פני המהות. או הרצון שדברים יעשו בדרך אחת מסוימת, בדרך שאנחנו רואים כנכונה. והדבר הכי קצנית וקצת משעשעת שיש לי לזה, זה שבדרום הודו יש איזו עיירה כפר, שאתם הייתם שם בטירו, שיש שם קהילה מאוד גדולה של אנשים שמתרגלים בכל מיני מסורות, מהכי טריוויאליות עד הכי הזויות. יש לנו חבר שמנגן על גיטרה ושר, והוא באחת ההופעות שלו קצת לגלג על כל תופעת ה... כל התופעה הזאת של הרוחניקיות שיש שם. אז הוא כתב שיר ושאר, My guru is better than yours. זה התזמון, My guru is better than yours. My guru is better than yours. וכל אחד יוצא לקרב להגן למה הגורו שלי יותר טוב מהגורו שלך. קטגוריה נוספת, זה הקטגוריה של ההיקשרות לתחושת האני, לתחושת האני נפרדת, נבדלת, איך שאנחנו תופסים את עצמנו, לדימוי העצמי שלנו. מיכל דימרה על זה אתמול, התחושה שאני מרכז העולם. המורה לויפאסנה גואנקה השתמש בדימוי של כל אחד מאיתנו מרגיש כאילו הוא הברזל, המגנט שבמרכז העולם, וכל השאר זה השבבים, השבבי ברזל שמתמגנטים אליי, וכולם צריכים להסתדר לפי הרצונות והגחמות והצרכים שלי, ושכמובן הבעיה היא שכל האחרים גם מרגישים שהם המגנט המרכזי, שכל השאר צריכים להסתדר לפי הצרכים והרצונות שלהם, אז כמובן הדברים מתנגשים. ומתוך תחושת האני הנפרד והנבדל נוצרת גם תחושת האשם. ואז אנחנו מפתחים הצמדות והאחזות חזקה בכל מה ששייך לנו, בכל, ושתומך בתחושת האני הנפרדת, בדימוי העצמי. כמו שמיכל תיארה אתמול, מה הסטטוס שלי, בתפקידים שלי, בתארים האקדמיים שלי, בהישגים שלי, בעמדות הכוח וההשפעה שלי, בידע שלי, בדברים החומריים שלי, כמו בית, מכונית שלי, אפילו המשפחה והילדים שלי, עד כדי כך, כביכול הם שלי למשכן אותם. כמו ששמענו את ענת הפינדיקה עושה, אבל זה הוא עשה בתחילת הדרך. אנחנו עוד נחזור לענת הפינדיקה הערב. והאחזות רביעית, זה אחזות להנאות החושים, או לחיפוש מתמיד של סיפוק חושי. וזה יכול מהתענגות פשוטה, על חוויית חושים כמו אוכל טוב, כוס יין שהופיע במפתיע היום בקבלת שבת במקום כוס מיץ ענבים, סיגריה אפילו, מראה יפה של שקיעה או של שמיים או של אדם. הרבה פעמים אנחנו הופכים את החושים, את מושאי החושים האלה להרגילים, ולפעמים כשאתה צובר תאוצה זה גם הופך להתמכרויות. וכבר שם אין כבר הנאה. כל מי שמכור מכיר את התופעה. כבר החוצן הזה שבתוכי שרוצה את הסיגריה, או במקרה שלי רוצה את השוקולד, זה כבר נפרד ממני, כבר אני לא בטוחה שאני בכלל תואמת את הקוביית שוקולד. זה רק המילוי הצורך. וכמובן, ברגע שסיפקנו את האהבה אחת, צצה את האהבה חדשה, השתוקקות חדשה. ולפעמים מושא ההשתוקקות הוא משני, ומה שיכול לעזור לנו ברגעים האלה זה להפנות לתשומת הלב ולהניח לתשומת הלב שמאוד מתפסת ונלעלת על המושא, על האובייקט החיצוני, ולהפנות לתשומת הלב, לאסוף אותה מכלפי חוץ, לאסוף אותה כלפי פנים, ולבחון את התודעה, את התנועה הזאת בתודעה, שהיא רוצה לייחס, רוצה להיקשר, רוצה להצמיד. הרבה מכן שאלו על היאחזויות במערכות יחסים. למעשה, כשזה מגיע למערכות יחסים, זה הרבה פחות היה שאלה, זה הרבה פחות הייתה, זה הרבה יותר הייתה הכרזה. אי אפשר לאהוב בלי יחזור. אז אני רוצה להגיד, לא רק שאפשר, אלא שאתם גם מכירים את החוויה הזו. זה לא חוויה שזרה לנו. היחזות זה לא איזה דבר, כמו שגם אמרתי שלשום, זה לא איזה, איזה משהו מוצק וגדול, או שיש לי או שאין לי. אם האדם הזה יש לי יחזות, ואם האדם הזה יש לי קצת פחות 60% היחזות, ואם האדם הזה יש לי רק 20% היחזות. היחזות זה תנועה. זה רגע יש לי, רגע אני, זה אפילו לא נכון להגיד יש לי. רגע אני מזהה שאני נאחזת, ואני מאוד שמחה באהבה החדשה שהגיעה לי לחיים, ואז אני רואה כמו בעוגת שכבות. שכבה אחת זה פשוט אהבה, זה שמחה מאוד גדולה על האהבה הזאת שיש לי בחיים, ואולי הכרה תודה. ואז השכבה שעל זה, ואולי גם איזה פחד, מה יקרה אם הוא יעזוב אותי? מה יקרה אם הוא יתאהב במישהי אחרת? מה, אם יקרה לו משהו? וכשאני רואה את התנועה הזאת בתודעה, אני יכולה, או לפחות אני יכולה להתכוון, או לתרגל, הנחה והשקטה. עד הרגע הבא, ששוב אני אראה איזושהי תנועה. התנועה הזאת של להחזור בתודעה היא מאוד מאוד דינמית, היא הרבה פחות מוקבעת, ומוצקה ממה שאנחנו נוטים לחשוב. ועוד בעניין של מערכות יחסים, אני חושבת שמה שגם יכול להועיל זה לא לחשוב על היחזות באדם, אלא לחקור, לעשות קצת יותר זום אין ולחקור ברזולוציה קצת יותר מעודנת במה בעצם אני באמת נאחזת. ולרוב זה לא האדם, אלא מה שהאדם מייצג עבורי, או אפילו עוד יותר מדויק, החוויות שהאדם הזה כביכול מספק לי. אז אולי אם האדם הזה סוף סוף חוויתי שאני נאהבת, ואני זה לא שאני נאחזת באדם, אני נאחזת בחוויית אני נאהבת. אולי עם האדם הזה חוויתי ביטחון, ואז אני נאחזת בביטחון כוזב, כי זה ביטחון שהוא מחוץ אליו. אז כל עוד אני רק אומרת אני נאחזת באדם, זה איזה מין כותרת מאוד גדולה ואפילו קצת אמורפית וקשה לעבוד איתה. כשאנחנו מתחילים קצת לפרק וקצת לראות מה באמת יש שם, אז יותר קל לראות, ביטחון. האם באמת אדם אחר יכול לתת לי ביטחון? אולי יש לו את הכוונות הכי טובות בעולם, אולי. אבל זה הבטחות. אנחנו יודעים מה החיים. דברים משתנים, דברים קורים, חיים דינמיים. מה יכול לתת לי ביטחון? שהוא לא נמצא בידיים של האדם האחר. אני אגע בזה בהמשך. אני רוצה להזכיר שוב מה שאמרתי שלשום, על זה שהבודה אמר, אל תאחזו במה שלא שלכם. כאילו, בוא נחקור מה לא שלנו. אז לצורך זה אני חוזרת באמת לענת הפינדיקה, ידידנו היקר, ומיכל סיפרה לנו עליו בתחילת דרכו, ואני עושה עכשיו fast forward לימיו האחרונים, וענת הפינדיקה על ארז פרן. הוא עומד לנו. יהודה שולח אליו את הנזיר הראשי, את התלמיד הבכיר, שריפוטה, לסעוד אותו רוחנית על ארץ זבן. הוא בא אליו ומכיר אותו ושואל אותו מה שלמה, ואני אתה אומר, קשה מאוד, כואב ומציק, וכל, אני כאילו מרגיש שאני בוער וחום גבוה, וכל מאוד כואב. הוא אומר, בבקשה, תלמד אותי, תן לי טיצ'ינג, דרשה אחרונה, לפני מוצא. אז שריפוטה אומר לו, דרשה אחרונה לפני מוחה, הנה כך עליך לתרגיל, ואין הסבן. אל תאחז במראות, במראות במושא הראייה, באובייקטים של הראייה. אל תאחז בצלילים, אל תאחז ברכות, אל תאחז בטעמים, בתחושות, במחשבות. כלומר, בחמשת החושים. אל תאחז בגוף, אל תאחז בתפיסה, אל תאחז בתחושות, אל תאחז בנטיות, בהתניות, ואל תאחז בהכרה. כלומר, אל תאחז בחמשת הנשרפים, אז כאן זה כמו שמכיר. אל תאחז באדמה, אל תאחז באוויר, אל תאחז במים, באש ובספייס. אל תאחז בחמשת האלמנטים. בקיצור, הוא לא השאיר לו הרבה במה לאחז. מסופר שכשנאמרו הדברים, ענת הפינדיק התייקח. רעד ודמעות נגרו מעיניו. אז שאל אותו שריפוטה, האם אתה תובע? האם אתה שוקע? אינני תובע, אינני שוקע. חיכיתי זמן ארוך לנזיר, למורה ראוי לכבוד, ובכל הזמן הזה מעולם לא הגיע לאוזני דרשה שכזו על הדר. אז ענת הפינדיק המתייפח מהתרגשות. זונה לו הנזיר, דרשה שכזו על הדרמה, איש משפחה, היא לא ניתנת לאנשי משפחה, היא נותנת רק לנזירים. זה דרשה למתקדמים, הוא אומר. ואז ענת הפינדיק אומר משהו שהוא סוג של צוואה. כי אחרי זה הוא עוצם את עיניו ועובר הלאה, עוזב את הגוף. הוא אומר, אם כן, הנכבד שריפוטה, הנח לדרשה שכזו שתינתן לאנשי משפחה. יש מעטים ביניהם שהאבק לא עיוור את עיניהם. חייהם מתבזבזים משום שלא שמעו דרשה שכזו על הדם. יהיו ביניהם מי שיבינו את הדרמה. ובזכות הבקשה הזאת של ענת הפינדיק, יש לנו את הדרשה הזאת, וגם אנחנו, כולנו. אני מאמינה שאנחנו כאן כי האבק לא עיוור את עינינו. ויש בינינו מי שיבין את הדרמה. ענת הפינדיקה, אחרי שהוא עזב את העולם, הוא חזר בלילה ואמר כמה מילות שיר, שאני אקריא רק שני בתים מהם. בידיעת הדרמה ובמעשים, במעלות טובות ובחיי תרגוי, כך נעשה הטיהור המוסרי, לא בזכות שושלת או עושר חומרי. לכן, הנבונים אשר רואים מה באמת מוטיב עמם, עליהם לחקור את הדרמה לעומקה ובעזרתה להשתחרר. זה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו חוקרים את הדרמה לעומקה ובעזרתה מנסים להשתחרר. בואו נחקור כמה דברים במיוחד התחושה הזאת של, שנאמר גם בשאלות שהקנתם, לגבי, רגע, מה כאן לא שלי? אוקיי, נגיד אם הגוף יחסית קל לחוש. אוקיי, גוף, הגוף זה לא שלי. חלקנו קל יחסית לחוש את זה. אבל מה עם המחשבות? ומה עם הרגשות? בכלל כל הנושא הזה של אני. אז אפשר להפנות את תשומת הלב גם לתחום הזה, שאני קוראת לו אני, למכלול הזה, לקונגלומרט הזה של המון תחושות שונות ורגשות שונות, שונים ומחשבות, ולחקור אותו קצת. למכלול הזה שאני קוראת לו סנדיה. מה אפשר להגיד אליו? וניקח חלק ממנו, נגיד ניקח את היד. האם היד הזאת היא סנדיה? בכלל, האם זאת יד? מה יש כאן? יש כאן גידים, ואור, ועצמות, ועצבים, ובשר. האם האור זה יד? האם הגידים זה יד? מה עושה את היד הזאת יד? ומה עושה אותה היד של סנדיה? האם יש כאן משהו שאני יכולה להגיד עליו שלי? או שלי, הגידים שלי, הבשר שלי. כל הזמן, כמו שאנחנו יודעים, כמו שהמדע אומר לנו, כל הזמן משתנה, כל הזמן התאים חלפים, האור, אני יכולה... יש כאן עדות, האור של כולנו הוא עדות חיצונית לאיך כל הזמן התאים משתנים. תהליכים פנימיים אולי קצת יותר קשה לראות, אבל האור הוא כלפי חוץ. אז האם יש טעם להיאחז במשהו שהוא כל הזמן משתנה? האם יש טעם לנסות לשים ברקסים על השינוי? האם אפשר? מיכל אמרה לי שבעקבות הקבוצות והמפגשים האישיים יש תחושה שכולם כאן בעת רף להיפטר מכמה שיותר אחזיות, כמה שיותר מהר. על זה יש לי להגיד, טוב מאוד. אבל מצד אחד, כשאנחנו מתחילים להסתכל על העולם, על החיים שלנו, על עצמנו, דרך המשקפיים, דרך הפריזמה של האחזיות, אז באמת אנחנו מתחילים לראות האחזיות בכל מקום. וכל דבר שאני שמה עליו את העינן, אני רואה יחזות, יחזות, יחזות. מצד שני, גם לא חייבים, לא צריך כל הזמן ללכת ולשאול את עצמנו, האם אני נאחזת? האם אני נאחזת? האם אני נאחזת? האם אני נאחזת? אז ספירת הרגעה, אפשר להניח לשאלה הזאת. ובמקום זה, לשים לב מתי וכאשר אני בקושי, אני בסטרס, אני במצוקה, אני בקונפליקט, אני בדוחה. אז אני יכולה לשאול את עצמי, האם יש כאן יחסות? ומה אני מאחל? והאם אני יכולה קצת לשחרר? כלומר, ההתייחסות שלנו לסוגיית היחסות היא לא פילוסופית, אלא פרקטית. היא אסטרטגיה להפחתת הדוקו. אלה המילים של הנזיר תנסור ביקו. אסטרטגיה להפחתת דוקו. האם אני נאחזת? כשאני סובלת, כשאני בקושי. האם אני... נאחזת במשהו שהוא שלי, האם אני נאחזת במשהו שהוא אני? ואם התשובה היא לא, אז קל יותר להרפות מהאחיזה, וכך גם מתרופף או משתחרר הסבל. אז מה היא בעצם מדיטציה ויפאסנה? זה לראות את הדברים כפי שהם באמת, ולא להיחס. זה לבחון מה שלנו ומה לא שלנו, ולא להיחס. למעשה זה גם לא נכון להגיד שויפאסנה זה להיות עם הדברים כפי שהם, כי אין דברים. אין דברים יציבים, קרועים ומוצקים. יש תהליכים שמתהווים ומשתנים כל הזמן, בתהליכי גומלין ובאינטראקציות עם תהליכים ותופעות אחרות. ומאחר שהדברים, וזה כולל גם אנשים, הם לא דברים יציבים, קרועים ובלתי משתנים, אז זה פשוט לא הגיוני לאחז במה שכל הזמן משתנה, במשהו ארעי ובהחלום. מה שאני יכולה לראות את זה כהגדרה מילונאית, מה זה איש חיוב? לאחז במה שלא ניתן לאחז בו, כי הוא כל הזמן משתנה, וזה כולל אנשים. גם אנשים הם לא דבר מוצק, קבוע, יציב, בלתי משתנה. גם אנשים הם תהליכים, אנחנו, כולנו. תהליכים שכל הזמן משתנים בקשרי גומלין עם תהליכים אחרים, עם תופעות אחרות. באחת הדרשות שלו, הבודה מספר את סיפור ההתעוררות שלו ועל התהליך שלפני ההתעוררות, שהוביל אותו לרצות לחפש פתרון. הדרשה הזאת נקראת החיפוש הנאצל. ובסיפור הוא מספר שהוא הבין שזה לא הגיוני עבורו כאדם, כבן אנוש, שנתון לשינוי, לחלופיות, להרעיות, זה לא הגיוני שהוא יישען, יטיל את יהבו, ימצא את מבטחו ויאחז במה שהוא גם כן נתון לשינוי, לחלופיות, להרעיות. ולכן הוא יצא לחפש מה שמעבר, מה שלא נתון לשינוי, לחלופיות, להרעיות. ואנחנו מוזמנים להצטרף למסע הזה, לחיפוש הנאצל, אחר מה שאינו בר חלוף, שאינו הרעי, שאינו נתון להשתנות מתמדת. אני חושבת שעצם הפניית הזרקור הפנימי או ההתכוונות לחיפוש הנאצל עשויה להביא לנו את התחושה שהייתה לבהיה, שמיכל סיפרה לנו, שהוא אמר, החיים שלי לא היו לשם. מה אנחנו יכולים לעשות בחיים שלנו כדי כשנגיע לסופם, או כשנגיע לסופש, מה שיבוא קודם, נחוש שהם לא היו לשווא. כי זו רפלקציה שאפשר לעשות, לא צריך לחכות לגיל 80. אפשר באמת בכל סוף שבוע. אפשר בכל לילה לפני השינה. ואפשר גם כל רגע ורגע. מחר אנחנו חוזרים הביתה. נתון. לטוב ולטוב. אז אולי זה זמן, טוב עכשיו קצת להרהר ביחד ולעשות רפלקציה על החיים האמיתיים, החיים שלנו מחוץ למעבדה הזאת. כמעט בכל רגע בחיים יש לנו איזשהו צורך. אנחנו נקראים לבחור באיזושהי פעולה מילולית או מעשית. ובכל צומת כזה אנחנו יכולים לשאול את עצמנו כמה שאלות. כמה שאלות מנחות. יש לי חברה שהיא במסורת האינדיאנית, שמלמדת את הפילוסופיה האינדיאנית, וחייתה עם האינדיאנים הרבה שנים. והיא אומרת שהשאלה שמנחה את האינדיאנים זה לשאול את עצמנו, האם מה שאני עומדת להגיד או לעשות תורם להרמוניה ולרווחה של העולם ושל עצמי, או תורם לבלבול? ובשפה הדרמית, אם אני אתרגם את זה, האם מה שאני עומדת לעשות או להגיד ירבה טוב בעולם? יקדם אותי אל החופש ואל החמלה. אפשר לקחת רגע ולהרהר באיזה צורות או דרכים בחיים שלנו אנחנו מזימים את החופש, את ההתעוררות. כמה החיים שלי עמוסים, כמה הם עמוסים אולי יותר מדי, כמה מהפעולות והעומס שלי בחיים, העומס שאני ממלאה, כי זה לא גזירה אלוהית, כמה הן מהפעולות שלי הן לטובת התעוררות? כיצד אנחנו מזינים את הרצון להתעורר? וגם באילו דרכים אנחנו מזינים ותומכים בנטייה ההרגלית שלנו לא להתעורר? בנטייה להמשיך ולהנציח את ההרגלים וההתמכרויות שגורמים לנו סבל. כמה זמן מהיום או מהשבוע או מהחודש מוקדש לפעילות שתומכת התעוררות? תומכת במה שבאמת חשוב. ומה צריך לקרות כדי שנשנה את סדר העדיפויות שלנו? מחלה, התקף לב, סוכרת, אובדן של אדם קרוב. איזה סוג של פטיש 5 טון, אני יודעת שצריך להגיד 5, אנחנו צריכים על הראש בשביל להתעורר, בשביל לשנות את סדרי העדיפויות שלנו, והאם אפשר לא לחכות לו ולהסתפק בפטיש של 5 קילו. מה אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו חייבים ולא יכולים בלי בחיים, והאם אפשר לבדוק אם זה באמת נכון? פייסבוק, וואטסאפ, טלוויזיה, להיות מקושרים כל הזמן, לשמוע חדשות או לראות חדשות כל הזמן. אני סגרתי את הפייסבוק שלי, ואני, שום ושמיים, לא יודעת מה קורה עם החברים שלי כל רגע ורגע. ואני עדיין בחיים. אחד משבעת פילי צבל. אנחנו חייבים לזכור שהבחוץ משפיע על הבפנים. למה סורי הדס אומר, הדרמה לא אומרת לנו איך לחיות, אלא מלמדת אותנו איך פועלת התודעה. תעשו ניסוי. קחו יום, ואל תתקרבו למחשב, וגם לא למחשב שבנייד, לא וואטסאפ, לא אס-אמסים, לא פייסבוק, בתוך חיי היומיום, לא חוכמה גריטריה, שחרמנו לכם את הטלפונים. כמה מכם, אגב, שמעו היום, שמרתם אחרי ש... אז בואו, אני לא אגיד לכם להרים ידיים. קחו יום, ניסוי אמפירי, ואל תהיו עם זה. תתנו לתודעה להיות קצת יותר בשביל, ואיך התודעה בסוף היום? זה מאוד פשוט, זה כמו כשרואים סרט מאוד עליב, שזה גם המצב. כשם שיש היום המון המון מודעות מה אנחנו מכניסים לפה, באותה מידה אם לא יותר צריכה להיות המון המון זהירות מה אנחנו מכניסים לתודעה. כי הבפנים והבחוץ משפיעים זה על זה. הבחירה בידינו. היכולת לעשות בחירה שיש בה תבונה וחמלה כלפי עצמי וכלפי העולם והסובבים אותי בידינו. הבחירה לפשל גם כן בידינו. אבל תמיד, גם אם פישלנו וגם אם טעינו וגם אם נרדמנו, תמיד אפשר להתעורר. כל רגע ורגע שנזכרים אפשר להתעורר. ולהתחיל מחדש. אני רוצה לציין עם סיפור נורא יפה שעוסק בבחירה. מספר החוקים של רונית גלאטו. סיפור ראשון, זה שני סיפורים. הלכו השניים במדבר לאחר שאיבדו את דרכם. וכל אחד מיכל מים מלא באותה מידה. השמש הופחת, האדמה צורבת, לא היו רגילים לתנאי מדבר. לאחד בלי מיסים נשפקו המים בעת של אגם מהם. כל כך ניסה ללגום במידה ובנסורה, ומהמאמץ איבד את שיווי משקלו ורוב המים נשפקו. אחר היה פשוט בדרכו לגם לגימה והמשך ללכת. עד שהגיעו השניים לרגע של הראשון לא נשארו מים. לגמו עד הטיפה האחרונה. ולשני נשאר מעט כדי לאפשר לו את המשך חציית המדבר. אמר הראשון, תן לי מעט ממימיך ולו לגימה קטנה. עזור לי ויבוא יום ואזור לך. אמר השני, עוזר אני לעצמי, ושיום יבוא ואזור לך. המשיכו להלך בשקט, והצמה והשמש היכו בראשון, היכו קשה. פנה הוא שוב לשני ואמר, תן לי לגימה ממך, עזור לי. אמר השני, עליי לעזור לעצמי, ובכך מכבד אני את חוקיות החיים. יבוא יום באזור לך, אך אם אזור לך עכשיו בשנינו למות, פגעתי בשניים. אחריותי היא לפגוע בכמה שפחות חיים. ואתה הרי חלש, ואני חסון יותר. מה עדיף? שניים שנפגעו? שניים איתי? או אחד אחד. סיפור שני. הלכו השניים במדבר לאחר שאיבדו את דרכם. וכל אחד מאחד מים מלא באותה מידה, השמש הופחת, האדמה צורבת, לא היו רגילים לתנאי המדבר. לאחד בלי ניסים נשפכו המים בעת של אגם מהם. כל כך ניסה לדגום במידה ובנסורה, ומהמאמץ איבד את שיווי לשקלו, ורוב המים נשפטו. האחר היה פשוט בדרכו, וגם לגימה והמשיך ללכת. עד שהגיעו השניים לרגע שלראשון לא נשארו מים, לגמו עד הטיפה האחרונה. ולשני נשאר מעט, כדי לאפשר לו את המשך עשיית המדבר. התבונן הראשון בשני, אך לא אמר הדבר. אמר השני, קח לגימה ממימן, קח ואל תבוש. אמר הראשון, השאר את הסיכוי לחיים ברשותך. המשיכו להלך בשקט, והצמה והשמש היכו בראשון, היכו קשה. אמר השני, קח לגימה ממימן, קח והרבה צמאונך. אמר הראשון, אם אשתה ממימך, נמות שנינו במימן. אמר השני, ממילא יום אחד נמות. גם אתה, גם אני. השאלה האמיתית היא, כל עוד שאנחנו חיים, איך נחיה? האם בצלם אדם? האם בצלם חיה? אחריותי היא לדבוק בצלם האדם שלי, יהא אשר יהיה, והלא אתה כצלמי, אדם אתה. אם כך, כך לגימה ממנו, כך והרבה צמאונך. כשהגיעו הסיפורים לאוזני אדם הלומד דרכי אחריות, שזה מה שזה כולנו, כאן, ישב משתאה אל מול שני הסיפורים. פנתה בת הקול ואמרה, אדם יקר, על מה משתאה אתה? אמר לה האדם, זה נראה מעשה אחרי, וזה נראה מעשה אחרי. אך שונים המעשים זה לזה, שונים ואף הפוכים הם, ולכן לא יוכלו לדור בכפיפה אחת. אם כך, אמרי לי, מי מהם האחראים? בעקבות מי עליי ללכת? בעקבות זה הבוחר בחייו ובכך מציל נפש? או בעקבות זה הבוחר בחיים ובכך מעצים צלם אדם? אמרי לי, בעקבות מי עליי ללכת? ענתה בת הקול ואמרה, בעקבותיך, בעקבותיך בלבד. זו שאלה, בעקבות מי עליי ללכת? גם הדהרמה מחזירה את התשובה אלינו. להקשיב פנימה, להקשיב ללב. לפתח תמונה, לפתח חברה. לא להאחז. כמה שאפשר, כשאנחנו מוצאים את עצמנו נאחזים ולא מצליחים לשחרר, להפנות חמלה כלפי עצמו, וללכת לקרותינו, לקרותינו, דקה אחרונה, שיר של רומי, המשורר הדרמי הלאומי. שיחת דרמה ללא רומי היא לא שיחת דרמה. קלפים שאליי חברת סנגה ותיקה יצרה עם שירים של רומי ו... יש אותם במטבח, יש את החפיסה במטבח, והצוות מטבח עמד היום במעגל ובסוף הארוחה, וכל אחד שלף קלף והקריא לכל האחרים. אתם רואים מה אתם מפסידים שאתם לא במטבח? היום, כמו בכל יום, אנחנו מתעוררים ריקים ומפוחדים. אל תתיישבו לקרוא ספר בחדר העבודה. קחו ליד כלי נגינה. תנו ליופי שאנחנו אוהבים להיות מה שאנחנו עושים. ישנן אלפי דרכים לפרוע ולנשק את האדמה. היום, כמו בכל יום, אנחנו מתעוררים ריקים ומתעוררים. אל תתיישבו לקרוא ספר בחדר העבודה. קחו ליד כלי נגינה. תנו ליופי שאתם אוהבים להיות מה שאתם עושים. יש אלפי דרכים לכרוח ולנשק את האדם. תודה רבה.